מועד קטן דף חף זין, מתחילים בעזרת השם, דף חף וו עמוד ב', 5 שורות מלמטה, במילים ואין מברין. שתי פעמים במרחבי הש"ס אנחנו מוצאים שאחרי שהחכם לוי שואל שאלה, אולי לא כל כך במקומה, את מורו ורבו, מחבר המשניות, רבי יהודה הנשיא, התגובה של הרב חריפה מאוד באותם שתי מקומות. הוא אומר לו, כמדומה אני שאין לתלמיד מוח בקודקודו. זה דבר מופלא מאוד. תגובה כזאת של רב לשאלה שלא במקום ככל שתהיה של תלמידו. מבאר בתשובות חוות יאיר סימן קופנון ב' שצריך לומר שמההתבטאות הזאת נלמדה הלכה שכתובה ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ד' הלכה ה', ומרן רבי יוסף קארו פסק את זה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן ר' מ"ו סעיף י"א. הם כותבים את המילים הבאות: אם ניכר לרב שהם, הכוונה תלמידיו, מתרשלים מדברי תורה ומתרפים עליהם, לפיכך לא הבינו, חייב לרגוז, השולחן ערוך כותב, לכעוס עליהם ולהחלימם בדברים כדי לחדדן. בלי פלאים. על פי זה, מבאר בהערות רבינו, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה, את מהלך הגמרא שלפנינו. במשנה למדנו, ואין מברין, אין נותנים סעודה מועטת, סעודת הבראה שמאכילים את האבלים. פעם ראשונה לא אוכלים סעודה מממונם של האבלים, אלא מממונם של אחרים. אין מברין אותם אלא על מיטות זקופות. התוספות, הרמב"ן, סוברים שדברי המשנה נאמרו בימי חול המועד, שאז אסור למנחמים לשבת יחד עם האבלים במקום נמוך, או אולי אפילו לאבלים בעצמם, אלא חייבים לשבת על כיסא גבוה, מה שבזמנם היה נחשב מיטות זקופות, כי בזמן המשנה, אולי יש גם קהילות שנוהגים כך עד היום, היו הופכים את המיטות בימי האבל. אבל בימי חול המועד, אם חלו ימי האבל בימי חול המועד, לא נותנים סעודת הבראה, אלא על מיטות זקופות. הריטב"א נוקט שמדובר פה בימות החול, שהמנחמים צריכים לשבת על מיטות זקופות. ולפי דברי הריטב"א, הברייתא שעכשיו הגמרא מביאה, מבארת את דברי המשנה. באיזה מקרה המנחמים יושבים על מיטות זקופות בימי חול המועד? אז הגמרא מבארת. לעומת זאת, לפי דעת תוספות והרמב"ן, הברייתא מדברת בפני עצמה. בימות החול, כשבאים לתת סעודת הבראה לאבל, אז יש מקרה שיושבים על מיטות זקופות, ויש מקרים שיושבים על מיטות כפויות, דהיינו מיטות הפוכות. בין כך ובין כך, גם אם דברי המשנה יש מהראשונים שמעמידים שנאמרו בימי חול המועד, דברי הברייתא כך נראה, לפי כל הדעות מדברים בימות חול רגילים. תנו רבנן, ההולך לבית האבל כדי לנחם. אם היה האבל ליבו גס בו, מבאר רש"י בכתבי יד שני הסברים. הסבר ראשון, אינו נוהג כדרך שאר האבלים, אלא שמח הוא. האבל שמח, הוא לא מבין להתאבל על הפטירה. יברו על מיטות כפויות, המנחמים ישבו על מיטות הפוכות, לא על מיטה איך שהיא עומדת כשהיא זקופה, כדי להכניע את ליבו. ואם לאו, אם הוא כן מתאבל על הנפטר, אז המנחמים לא צריכים לשבת על מיטות כפויות כמו האבל, אלא ישבו ויתנו לו לאכול סעודת הבראה כשהמנחמים יושבים על מיטות זקופות. הסבר אחר מבאר רש"י כתבי יד. מה פירוש אם היה ליבו של האבל גס בו? אם היה מכירהו, אם המנחם מכיר את האבל, קרובו או שושבינו, אז יכול לשבת ביחד איתו על מיטה הפוכה. אבל אם לא, ישב על מיטה זקופה. מספרת הגמרא רבה, את איתרבי מילתא, קרה לו מקרה, והגמרא מקפידה לא לדבר דברים לא טובים, קרה לו מקרה, וכל אחד מבין מה המקרה שקרה לו, אם מדבר כאן בענייני האבלות, ישב שבעה. על לגבי בא לנחם אותו, אבא בר מרתא, החכם אבא בר מרתא, הוא אותו חכם שמכונה גם אבא בר מניומי, שגם היה נקרא אבא בר מניומי. כשהוא בא לנחם, אז רבה זקף את המיטה של המנחם, כדי שאבא בר מניומי יישב, או אבא בר מרתא יישב על מיטה זקופה. אבל אבא בר מרתא, קפי, הלך והפך את המיטה הזאת. אז רבה אמר, כמה לית בי דעתה להיצור המרבנן, כמה אין בו דעת ברבא בר מרתא, שהוא הולך וכופף והופך את המיטה, וכי הוא לא רואה שאין ליבי גס, אין ליבי גס בי, בין לפי הפירוש הראשון, וכי הוא לא רואה שהוא כן היה נוהג באבלות רבה, או לפי הפירוש השני, וכי הוא חושב שאני, איך שהכתבי את כותב, מכירו וקרובו שושבינו, לא. הוא כן צריך לשבת על מיטה זקופה. אבל ההתבטאות הזאת, כמה אין בו דעת לאותו תלמיד חכם צעיר, משפט מאוד חריף. כותב ההערות רבינו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, על פי דברי החוות יאיר, שצריך לומר שגם רבה רצה ללמד דעת את אבא בר מרתא שהיה כמו תלמידו, כי הרי הוא היה תלמיד של אביי, כמו שמובא במסכת ביצה דף חף ב', שאבא בר מרתא שאל פעם שאלה את אביי, אביי היה רבו. אז אומר הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שכלפי רבה הוא היה כמו תלמיד, כי הרי הם היו באותו דור אביי ורבה. אם הוא תלמיד של אביי, אז הוא כמו תלמיד של רבה. אפשר להוסיף שייתכן שאבא בר מרתא היה ממש תלמיד של רבה, כי הרי רש"י כותב במסכת גיטין דף ס' עמוד ב', שאחרי שהסתלק אביי לבית עולמו, תלמידים של אביי הלכו ללמוד אצל רבה. וכיוון שכך, רבה אולי ראה שאם אבא בר מרתא היה יותר מתבונן, הוא מעצמו היה מבין שאם זקפו את המיטה, את המיטה שעליה הוא אמור לשבת, כנראה שליבו של רבה לא גס בו. אם כן, הוא היה יכול לשבת על המיטה הזקופה ולא היה צריך להפוך את המיטה. הלכה נוספת, תנו רבנן, ההולך ממקום למקום. תוספות מביא כמה אפשרויות באיזה מקרה מדובר. בדבריו של רש"י, שמבאר אבל ההולך ממקום למקום, נראה שהאדם למרות שהוא אבל מותר לו ללכת מקום למקום לצורך סחורה, לעשות מסחר. צריך לומר שמדובר כאן על אבל שמתאבל על שאר קרובים, לא על אביו או על אמו. כי אדם שמתאבל על אביו או על אמו, אסור לו לעשות מלאכה, וגם אם זה דבר העבד, הוא צריך ממש למעט. כאן כתוב, אם יכול למעט בעסקו, ימעט. ואם לאו, אם הוא לא יכול למעט, יגלגל עמהן. הוא יכול שלא למעט, רק שיעשה את הסחורה ביחד עם שאר הסוחרים, ולא בפני עצמו. נראה שהוא לא חייב למעט. אז אם כן, צריך לומר שמדובר כאן שהוא אבל על שאר קרובים, לא על אביו או אמו, והתירו לו לצאת למסחר לצורך דבר העבד, כדי שלא יפסיד את הסחורה שלו. ואם הוא יכול למעט, ימעט. למה אם הוא יכול למעט, הוא צריך למעט? הרי אם הוא אבל על שאר קרובים, הוא לא חייב למעט. אלא מבאר תוספות שמכיוון שהוא מסתובב בחברת בני אדם, הוא יכול להסיח דעת לגמרי מהאבלות, לכן שישתדל לפחות למעט. ואם לאו, אם הוא לא יכול למעט, יגלגל עמהם, שיעשה את הסחורה ביחד איתם ולא בפני עצמו. הסבר אחר, שמובא ברש"י בכתבי, שמובן לכאורה לפי דעת רש"י בכתבי יד ומובא בתוספות, שמדובר כאן שכשהוא יצא לדרך הוא לא היה אבל, אלא באמצע הדרך לא עלינו הראה לו אבלות. וכאן, גם אם הוא אבל על אביו או על אמו, מכיוון שהוא בדרך, ואם הוא לא ימכור את הסחורה שיש לו, יהיה לו הפסד מאוד מאוד גדול, אז על זה נאמר שאם יכול למעט בעסקו, ימעט. ואם לאו, אז שיעשה את הסחורה ביחד עם שאר הסוחרים, יגלגל עמהם. תנו רבנן ברייתא. מימתי מתחילה האבלות? הברייתא לוקחת דוגמה, קופין את המיטות. כי בזמנם כולם היו נוהגים להפוך את המיטות בימי האבלות. ממתי קופים את המיטות? אז לפי רבי אליעזר, מי שיצא המת מפתח ביתו, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, לא, מי שיסתם הגולל, מתי שמכסים את הקבר, לפי דעת רש"י. מתי שמכסים את הקבר, כך באמת נפסק. דיני האבלות מתחילים מתי שכיסו את הקבר. אז יש כאן שתי דעות, מתי מתחילה האבלות. לפי רבי אליעזר, כשהמת יוצא מפתח ביתו, רבי יהושע אומר, אז עדיין לא מתחילה האבלות, רק מי שיסתם הגולל. מספרת הברייתא בעניין זה, מעשה שמת רבן גמליאל הזקן. כיוון שיצא מפתח ביתו, לפי רבי אליעזר כבר מתחילה האבלות, וצריך להפוך את המיטה, אז באמת אמר להם רבי אליעזר לאבלים של ביתו של רבן גמליאל, כפו מיטותיכם. וכיוון שנסתם הגולל, שלפי דעתו של רבי יהושע עכשיו צריך לקפות את המיטה, אמר להם רבי יהושע, כפו מיטותיכם. אז אמרו לו, כבר כפינו את המיטות כשיצאו מפתח הבית, על פי זקן, על פי ההוראה של רבי אליעזר. ואז מתחילה האבלות, ימי השבעה. מגיע שבת. שבת לא נוהגים מנהגי אבלות בפרסיה. אז צריך לזקוף את המיטות. מתי זוקפים את המיטות? בשבת עצמה? לא, בערב שבת. תנו רבנן, מתי בערב שבת כבר זוקפים את המיטות? בערב שבת. מן המנחה ולמעלה. תוספות מסתפק, האם הכוונה למנחה גדולה, שזה 5.5 שעות לפני הערב, או מנחה קטנה, שזה 2.5 שעות לפני הערב. אמר רבא בר הונא, אף על פי כן, שהתירו מזמן המנחה כבר לזקוף את המיטה, אינו יושב עליה. האבל לא יכול לשבת על מיטה זקופה, רק כשנכנסת שבת, עד שתחשך. ואם לא הסתיימו עדיין ימי השבעה, ואחרי שבת ממשיכים את ימי השבעה, ולמוצאי שבת צריך להפוך שוב את המיטה. אף על פי שאין לו להישב על היום אחד, אפילו שמחר בבוקר כבר מסיימים את ימי השבעה, בכל זאת חוזר וקופה את מיטתו במוצאי שבת. תנו רבנן, הקופה מיטתו, לא מיטתו בלבד הוא קופה, שהוא ישן עליה. אלא כל המיטות שיש לו בתוך ביתו, את כולם הוא הופך, הוא קופה. זה היה בזמנם שנהגו להפוך את המיטות בכל עם ישראל. ואפילו לאבל הזה יש לו 10 מיטות ב10 מקומות, ולא דווקא במקום איפה שהוא יושב את אבלותו, כופה את כולן כי הן שייכות אליו. ואפילו אם הם 5 אחים, ומת אח אחד מהם, גם אם הם לא יושבים 7 במקום המת, אלא כל אחד יושב בביתו, כולם כופים את מיטתם. ואם זה לא מיטה שמיועדת לשינה, אלא הייתה לו מיטה המיועדת לכלים, להניח עליה כלים, לא יושבים, לא שוכבים על המיטה הזאת, כזאת מיטה אין צריך לכפותה. דרגש, שזה מיטה שעשויה מאור, כמו שהגמרא תבאר במסקנה, אין צריך לכפותו, אלא מספיק שהוא זוקפו, מעמיד אותו על שתי רגליים סמוך לקיר. זה מין מיטה מתקפלת כזאת. לא צריך להפוך אותו, אלא מספיק שמשעין אותו על הקיר, מעמיד אותו ליד הקיר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא לא זוקף את הדרגש על הקיר, לא מעמיד אותו ליד הקיר, אלא מתיר את הקשרים של הרצועות שלו, את קרביטיו, ואז הרצועה של האור שהייתה עשויה כמו מזרון, הוא נופל מעיליו. לפי המסקנה של הגמרא, זאת הייתה מיטה שהיה את המסגרת, שעליה היו שמים את האור בשביל לשכב, ומחברים אליה בארבע זוויות את קרעי המיטה, את רגלי המיטה. במסגרת היו חורים, ובחורים היו משלשלים מין חוט, וגם באור היה, בשפה של האור היו חוטים, ואז היו קושרים את החוטים שבאור, בחוטים של שמושחלים בחורים שבמסגרת של המיטה, וככה היו שמים את המזרון. אז כשמגיע האבלות, לא צריך להפוך את המיטה, אלא מספיק שפותחים את הקשרים, ואז המזרון, רצועת אור נופלת. בהתחלה הגמרא מסתפקת מה הכוונה דרגש, מהי דרגש, ובהתחלה אמר אולה שזה ארסה דגדה, זה מין מיטה שלא משתמשים בה, אלא כדי שישרה מזל טוב, היה מין מנהג כזה לעשות. אבל הגמרא דוחה את זה. אמר לי, רבא, אלא מעתה, אם דרגש זה מיטה שמיועדת למזל טוב, גבי מלך, דתנן, מלך שהוא באבלות, נותנים לו סעודת הבראה. כל העם מסובים על הארץ, והמלך הוא מייסב על הדרגש. אם זה מיטה שאף פעם לא משתמשים בה, וכי מהיקה מידי, וכי יש לך דבר נוסף, דעד העידנה, כל זמן שהוא לא באבלות, לא עוטביני, לא מושיבים אותו עליו, ואשתה, דווקא עכשיו, מושיבים, מוטבינן לי, נושיב אותו על מקום מיוחד יותר, מתקיף לרבשי, מהי קושיה? זה לא קושיה. מידי דהבה, האכילה ושתייה, זה דומה לאכילה ושתייה. דעד העידנה, עד עכשיו, לא אכילני, לא נתנו לו לאכול, ולא השקיני, לא נתנו לו לשתות, מתי שהוא רצה הוא אכל, מתי שהוא רצה הוא שתה. האשתה באבלות, נותנים לו סעודה מיוחדת, סעודת הבראה. אוכליני והשקיני, נותנים לו גם משל אחרים, לא משל עצמו. אלא, עדיין, אפשר לבאר שדרגש זה מיטה של שעושים אותה כדי שיהיה מזל טוב, וזה שמושבים את המלך דווקא עכשיו על הדרגש, זה עדיין לא אומר שזה לא מיטה שמיועדת למזל טוב. אבל איק אשיה, אם אתה רוצה לדחות שדרגש לא יכול להיות מיטה שמיועדת למזל טוב, הקה שמכאן יהיה לך את הקושייה. דתניה, דרגש אינו צריך לכפותו, אלא מספיק שהוא זוקפו, מעמיד אותו ככה ליד הקיר. והיא ארסה דגדה, אם זה מיועד למזל טוב המיטה הזאת, המאי אינו צריך לכפותו, למה לא להפוך אותו? התניה, הקופה מיטתו, צריך לכפות את כל המיטות, לא רק את מיטתו בלבד הוא כופה, לכל המיטות שיש לו בתוך ביתו, הוא כופה, אז למה את ארסה דגדה לא? וגם את הקושיה הזאת הגמרא דוחה, מהי קשיה? מידי דהבה, זה בדומה למיטה מיוחדת לכלים. דתניה, אם הייתה מיטה מיוחדת לכלים, אינו צריך לכפותה, לא צריך להפוך אותה, כי לא מיועדת לישיבה. אז גם המיטה הזאת של המזל טוב לא מיועדת לישיבה. אלא, באמת אפשר להעמיד עדיין שדרגש זה מיטה שמיועדת למזל טוב. אבל אי קשיה, אם אתה רוצה לדחות ולומר שזה לא הכוונה, מיהה, יהיה לך קשיה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, דרגש מתיר את רצועותיו, את קרביטיו, והוא נופל מאליו. והיא סלקה דתך, אם תרצה לבאר שזה הכוונה ארסה דה גדה, הרי מציאות שזה מיטה כמו כל המיטות, רק זה מיועד למזל טוב. אז מה העיקר ביטין איטלי? הרי אין לזה רצועות. זה עשוי כמו כל המיטות שהיו עשויות בצורה כזאת, שלא היו חורים במסגרת של המיטה, אלא היו מעמידים חבלים, אבל איך היו מעמידים את החבלים? היו מלפפים אותם סביב למסגרת. יש את המוט של המסגרת של המיטה, מסובבים סביב המוט הזה את החבל, וקושרים, לא עשו חור במסגרת עצמה. אז מה שייך מתיר את קרביטיו, לא היו בו את הרצועות, אלא מבאר את הגמרא, כי אתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא סיפר, אמר לי האומר רבנן, האומר רבנן אמר, מי זה אותו האומר רבנן? ורב תחליפה, שהוא היה בר מערבה, היה בן ארץ ישראל, אז רב תחליפה זה היה שמי, דאב השכיח בשוק הדגילדאי, הוא היה מצוי בשוק של הרצענים שעוסקים באורות, והוא בייר, מהי דרגש? ארסד אצלה, זה מיטה שהריפוד הוא מאור. התמר נמי, אמר רבי ירמיה, תיאור נוסף שבאמת מזהה את הדרגש עם המיטה מאור, כי הוא אומר, דרגש סיירוגו מתוכו, את הרצועות משחילים בתוך נקבים שבמסגרת של המיטה עצמה, עושים נקבים בצידי המסגרת, ולתוכו תוכבים את הרצועות. וזה שונה ממיטה שסירוגה על גבה. דיינו שלוקחים את החבל ומקיפים סביב למסגרת, כמו שביארנו קודם. החבלים כרוכים על גבי המסגרת. אם כן, רואים תיאור נוסף שמזהה את הדרגש עם התיאור שאנחנו מכירים לעניין המיטה הזאת שהייתה עשויה עם אור. אמר רבי יעקב בר אחא, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, ההלכה, כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שלא זוקפים את הדרגה, שלא מתירים את הכישורים והוא נופל מאליו. ואמר רבי יעקב ברך, אמר בשם רבי אסי, מיטה שהיא עשויה, שיש מוט בראש המיטה ולמרגלות המיטה. ומעל יש את שתי המוטות, מלמטה ללמעלה, וממוט אחד למוט אחר יש גם כן מוט מאוזן, שמיועד לשים מעליו מין סדין כזה כדי שיהיה אוהל בתוך המיטה. אז כזאת מיטה שנקליטיה יוצאין, שאתה לא יכול להפוך אותה כי יש מין מוט כזה. אז מה עושים? מספיק שהוא זוקפה, מעמיד אותה ודיו, פשוט הופך אותה על הצד, מספיק. תנו רבנן, אם האבל ישן על גבי כיסא, זה לא נוח, הוא לא ישן על המיטה, או על גבי אודיאני, על גבי מחתשת גדולה, אפילו אם הוא ישן על גבי הקרקע, הוא לא יצא ידי חובתו, מבאר ואמר רבי יוחנן, שלא קיים את הדין שתקנו בימיהם, של הפיכה וכפיית המיטה. תנו רבנן ברייתא הלכה נוספת, בעניין אבלות. מכבדין, מטטאים את הרצפה, ומרביצין, אחרי שמטטאים, יש יכול להיות קצת אבק באוויר, אז היו מזלפים קצת מים כדי לרבץ את האבק, עושים את זה בבית האבל, וגם שוטפים כלים, ומדיחים קערות, וכוסות, וצלוחיות, וכיתוניות, כל מיני כלים בבית האבל. אבל הברייתא כאן אומרת, ואין מביאין את המוגמר. זה הכלי שמקטירים בו לבונה על גבי גחלים לריח טוב. וכן לא מביאין את הבשמים לבית האבל. מקשה הגמרא הייני, ועתני בר כפרה ברייתא אחרת, שאפשר כן להביא בשמים לבית האבל, רק אין מברכין. לא מברכים לא על המוגמר ולא על הבשמים בבית האבל, רק ברוך יהודה לא מברכים, העטויי להביא בשמים, משמע מהברייתא השנייה, שכן מייטינן, מביאים, מתרץ את הגמרא זה לא סותר, תלוי באיזה מקום, לא קשיא. איפה מביאים מוגמר ובשמים? בבית האבל, כשהמת נמצא בו, ואם יש שם ריח לא טוב, מביאים את זה להעביר את הריח. אבל מה שכתוב שאסור להביא, מדובר בבית המנחמין, שהמת לא נמצא שם, ואין ריח לא טוב, אז אסור. אומרת המשנה, חכמים שמרו על כבודם של העניים, ולכן גם אצל עשיר אין מוליכים את הסעודה של ההבראה לבית האבל, אפילו בימי חול המועד, בכלים מרשימים, לא בטבלה, שולחן יפה, ולא באיסקוטלה, שזה קערה קטנה יפה, ולא בקנון, שזה מידה גדולה שמודדים בחיטים, אולי בצורה של משפך כזה, אלא בסלים פשוטים שעשויים מערבה, שגם העניים היו להם. בשביל לא לבאש את העניים שאין להם כלים יקרים, לא להראות מין אפליה כזאת בין העשירים לעניים, נותנים לכולם אותם כלים סעודת הבראה. ואין אומרים ברכת אבלים במועד, שהם מברכים בזמנם ברכה, מנחם אבלים, לא מברכים את זה בכל המועד. אבל אחרי הקבורה, עומדים בשורה סביב האבל, ככה כל אופן לפי מנהג אחד שזה אחרי הקבורה, ומנחמים אותו ופותרים את הרבים שילכו לביתם, שלא יעשו סעודת הבראה באמצע הרחבה כמו בשאר הימים. חול המועד ממעטים בענייני אבלות. וכן בימי חול המועד אין מניחין את המיטה ברחוב, שלא להרגיל את ההספד. משאירים את המיטה ברחוב, זה גורם שאנשים ירבו בהספד. ודבר נוסף, לא מניחים מיטה של נשים ברחוב, גם לא בימי המועד, לעולם מפני הכבוד של הנשים, ואת ההסבר לזה נבהר בסוף השיעור בעזרת השם. אומרת הגמרא, ברייתא, תנו רבנן, מאיפה התחילה התקנה ש... סעודת הבראה מביאים בכלים של ערבה פשוטה ולא בכלים מפוארים. בראשונה את סעודת ההבראה היו מוליכים בבית האבל עשירים בקלטות, הכוונה בסלים של כסף ושל זהב, ועניים לא היה להם. הם מביאים בסלי נצרים של ערבה כלופה. והיו העניים מתביישים שאי אפשר להביא להם כלים יפים כמו העשירים. אז החכמים התקינו שיהיו הכל, גם העשירים מביאים בסלי נצרים של ערבה כלופה. את סעודת ההבראה מפני כבודם של העניים. מה קרה כאן שכל כך מקפידים על כבודם של העניים? אפשר לבאר שדווקא בזמן הרגיש הזה של האבלות, כל צער קטן יותר קשה, יותר כואב לאדם. אז בזמן הרגיש הזה משתדלים כמה שיותר להקל עליהם. לא להבליט את זה שהם גם, חוץ מזה שהם עכשיו באבל, הם גם עניים. תנו רבנן, בראשונה היו משקין בבית האבל, את אותם אבלים, את העשירים היו משקיעים בזכוכית לבנה, יש מבארים שזה כלי קריסטל, כלים יקרים, והעניים בזכוכית פשוטה, צבועה, היו אנשים העניים מתביישים, התקינו חכמים שיהיו הכל, גם העשירים משקיעים בבית האבל בזכוכית צבועה, פשוטה מפני כבודם של העניים. דבר נוסף, בראשונה היו מגלים פני עשירים, דבר פילי פלאים מה שעשו פעם, שבלוויה היו רואים את הפנים של הנפטר, בר מינן. אם מראים את הפנים שלו, העשירים, כדי להרבות בהספד, שאני מוכר יוסף מבאר, שאומרו, פלוני פניו יפות ושמנות, איך תאכלנו התולעת? אבל, ומכסים פני מתים עניים, למה? לא נעים, פני שמושחרים פניהם, של אלה שמתו בשנות בצורת, פני הבצורת, פני הרעב, והיו העניים החיים, היו מתביישים, שהם שונים מהאחרים. אז חכמים התקינו שאם מכסים פני הכל, גם את פני העשירים ופני כבודם של העניים. דבר שלישי, בראשונה היו מוצאים לקבורה מתים עשירים, במיטה חשובה שעשויה מאור בדרגש, ואת העניים היו מוליכים בכליחה, שזה מיטה של מתים, או איך שתוספות מביא גרסה נוספת, בכליבה, שזה כמו מין סולם כזה של שליבות רחוקות זו מזו, והיו העניים שהם בחיים מתביישים ש... העניים שונים מהעשירים, התקינו שיהיו הכל מוצאים את המתים במיטה פשוטה, בכליחה מפני כבודם של העניים. דבר רביעי, בראשונה היו מניחים בשמים על גבי גחלים, מה שנקרא מוגמר, תחת חולי מאיים מתים, שנדף ריח לא טוב מהמאיים שלהם. והיו חולי מאיים חיים מתביישים, שהם היו אומרים שאולי אם הם יסתלקו מן העולם, כשהם יסתלקו מן העולם גם אצלהם, יניחו דברים לריח טוב שיהיה מפורסם לכולם שהם עזבו את העולם מחולי מאיים. למרות שבגמרא במקום אחר מובא שאלה שמתים מחולי מאיים זה סימן טוב, זה מראה שהם צדיקים, טוב. בכל אופן, כדי שלא לבייש אותם, התקינו חכמים שיהיו מניחים מוגמר תחת הכל מפני כבודם של חולי מאיים חיים. דבר חמישי, בראשונה... היו מטבילים, זה בזמן שבית מקדש קיים, ששומרים על תומה וטהרה כדי לאכול קורבנות, להיכנס לבית המקדש, אז היו מטבילים את הכלים שנטמעו על גבי נידות מתות. אלה שהיו טמאות בטומאת נידה ומתו, היו את כל הכלים שהשתמשו טובלים כדי לתאר אותם. והיו נידות מרגישות שונות מכולם. נידות חיות מתביישות שעושים מה שעושים להם אחרת, שלהם עושים אחרת מכולם. אז חכמים התקינו שיהיו מטבילים כלים על גבי כל אנשים, לפני שנפטרו מפני, טובלים את כל הכלים שהנפטרת השתמשה בהם לפני שנפטרה. לא משנה גם אם היא הייתה תאורה לפני כן. מפני כבודן של נידות חיות. דבר שישי, בראשונה היו מטבילים כלים שנטמעו על גבי זווים מתים. זכרים שהיו טמאים בטומאת זיווה, לפני שהם נפטרו, היו טובלים את כל הכלים שמשתמשו בהם, כי זה נטמע מהם. והיו הזווים חיים מתביישים, שלזווים עושים משהו ששונה מאחרים, הרגישו מזה בושה. אז חכמים התקינו שיהיו מטבילים את הכלים על גב, שהשתמשו בהם הכל לפני שנפטרו, מפני כבודם של זווים חיים. הדבר השביעי והאחרון, בראשונה הייתה הוצאת המת קשה לקרוביו, יותר ממיטתו, כי התכריכים היו מאוד יקרים. עד שהיו קרוביו של המת מניחים אותו מבושה שאין להם לתכריכים, ובורחים. אני לא יודע, אין לי מושג, פשוט נעלמים מהשטח, כדי שהחברה קדישה או אחרים יצטרכו לטפל בקבורת המת. הם לא בשטח, אין להם כסף לקבור אותו עם תכריכים כאלה יקרים. עד שבא רבן גמליאל ונהג הקלות בעצמו, ויצא אמר, נתן כנראה צוואה, שיוציאו אותו בכלי פשטן, ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשטן. אמר רב פאפה, והעידנה בזמננו, נהוג אלמה להוציא את המת בתכריכים כאלה זולים, אפילו בצרדה ברזוזה, בגדי קנבוס זולים, שולים זוז אחד, תכריכים מאוד זולים. במשנה למדנו, אין מניחים את המיטה ברחוב בימי חול המועד, כדי לא להרבות את ההספד. אמר רב פאפה, אין דין שאסור בהספד בחול המועד בפני תלמיד חכם, אלא תלמיד חכם מותר להספיד אותו אפילו בחול המועד. ואם בחול המועד, שזה מהתורה, מותר להספיד אותו, כל שכן בימים טובים מדרבנן, של חנוכה ופורים, בוודאי שאומנם הימים האלה אסורים בהספד, אבל תלמיד חכם מותר להספיד בימים האלה. ואנה מילי, מה שמותר להספיד בפניו, אבל במקום אחר, בעיר אחרת שרוצים לעשות הספד, שלא בפניו לא, מבארת הגמרא, שאם נודע בעיר באותו זמן על ההסתלקות של אותו תלמיד חכם, אז כן מותר. זה מה שהגמרא מביאה. הייני וכי אין דבר כזה שמספידים אפילו בעיר אחרת בכל המועד. והרב כהנה, ספדי הספיד לרב זביד שנפטר מן הארדיה. והוא הספיד אותו במקום שנקרא פום נערה, זה מקום אחר, וזה היה בימי חול המועד, וזה לא היה בפניו. עונה הגמרא, ובעצם מחדדת, אמר רב פאפי, נכון, יש מקרה שמותר להספיד אפילו שלא בפניו, בימי חול המועד, במקרה שזה יום שמועה, יום שהגיע השמועה למקום אחר, במקרה שלנו זה היה פום נערה. מכיוון שבאותו יום הגיעה השמועה על הפטירה של רב זביד, הווה, לכן יכל להספיד אותו, וזה כמו בפניו דמי. נפסק להלכה שגם אם מספידים בימי חול המועד בשביל תמיד חכם, ממעטים בהספד, לא מרבים בהספדים כמו בשאר ימות השנה. אמר אולה, הספד על לב, הוא תופח על ליבו. דכתיב על שדיים סופדים, שזה כנגד הלב. טיפוח ביד, מחיאות כפיים. קילוס כמו הספד ברגל, שהוא מכה ברגלו על הרצפה. בצער. תנו רבנן, המקלס בימי אבלות, דיינו שהוא רוקע ברגליו, לא יקלס כשיש ברגלו סנדל, אלא כשיש ברגלו מנעל, מפני שסנדל יכול להתהפך ולשבור לו חלילת הרגל, מפני הסכנה. עכשיו כבר מדברים על אחרי הקבורה, באים ניחום אבלים. אמר רבי יוחנן, יושבים אצל האבל, והאבל כבר בסדר, הוא יתנחם. והוא עושה רמז שהוא כבר רוצה שהציבור ילכו איש איש למקומו. כיוון שנהנה ראשו, שהוא כבר מנוחם, שוב אינם מנחמים רשאים לשב אצלו, כי זה מראה שזה מכביד עליו כבר. ואמר רבי יוחנן, הכל חייבים כשהנשיא נכנס לבית המדרש לעמוד מפני הנשיא, חוץ מאבל וחולה. ואמר רבי יוחנן, לכל הנשיא או הנשיאים אומרים להם, אחרי שהם עמדו בפניהם, אסור להם לשבת, עד שאומרים להם שבו. חוץ מאבל וחולה, אם הם קמו לכבוד הנשיא, יכולים לשבת לפני שהנשיא אומר להם שבו. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, אבל, יום הראשון לימי האבלות, על כל פנים הסעודה הראשונה, אסור לאכול לחם משלו. אסור לו לאכול משלו, אלא הוא אוכל משל אחרים. מדאמר לרחמנה, בזה שהקדוש ברוך אומר ליחזקאל הנביא, שינהג מנהגי אבלות, ולחם אנשים אחרים לא תאכל. אתה אל תהיה כמו כל האבלים, אתה אל תאכל לחם של אחרים. זאת אומרת שהאבל רגיל אוכל לחם של אחרים ולא של עצמו. רבא ורב יוסף, בימי אבלותם, מחלפי סעודתיו להדדי. זה רבא נתן את הסעודה שלו לרב יוסף, ורב יוסף נתן את הסעודה שלו לרבא, אבל להלכה נפסק שזה לא יהיה סיכום מראש, אלא כך יצא, לא שפשוט יסכמו מראש, זה מה שהם הולכים לעשות. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, בזמן שנמצא מת בעיר, כל בני העיר עשויים בעשיית מלאכה עד שיקברו את המת. אבל אמרת הגמרא, שיש מקרה שכן מותר לעשות מלאכה, על פי המעשה שהיה. רב אמנון הפעם הזדמן למקום שנקרא דרומטה, איקלה לדרומטה. שמע כל שיפורה דשכבה, הכריזו שיש מת בעיר. חזה, נכין שדכאב דעביד את ההורי, יש אנשים לא סוגרים את החנויות, יש אנשים שעובדים עבודות, עושים מלאכה. אמר לו, לאב הוא הנכין שבשמת. אז הוא אמר להם שהאנשים האלה שעושים מלאכה, למרות שיש עכשיו עניין לטפל בקבורת המת, בנידוי, למה הם עושים מלאכה? אז, והוא אמר להם, לא שחווה איקה במטה, וכי לא, אין איזשהו עיר, איזשהו מת בעיר. למה אתם עושים מלאכה? אז אלה שעשו מלאכה אמרו לי, חבורת איקה במטה, הם היו מתחלקים חבורה, חבורות, וכל פעם חבורה אחרת הייתה מתעסקת, כמו מין חברה קדישה כזה. אז כל חבורה קוברת את המתים שלהם. אז הם, אלה של החבורה הזאת, באמת עשו להם לעשות עשיית מלאכה, אבל חבורות אחרות, שלא, שאין מת עכשיו באותם החבורות, לא צריכים להימנע מעשיית מלאכה. אמר לו, אז רבנו אמר להם, אחי, אם באמת יש חבורות, לא מוטל עליכם קבורת המת, שערי עליכו, מותר לכם לעשות מלאכה, והוא יתיר להם את הנידוי. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, מדברים כל כך הרבה על אבלות, נזכרים בצער הגדול, כל המתקשה באבל על מתו יותר מדי, יותר מהשיעור שנתנו חכמים שתכף יבואר, אז חלילה שנזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים, על מת אחר הוא בוכה, סופו שהצער הזה יביא חלילה עוד אסון, לא עלינו. מספר את הגמרא סיפור מאוד מאוד מזעזע, שלא תקום פעמיים צריו, שנזכה כולנו לחיים טובים ומאושרים לנו ולכל יוצאי חלצנו ולכל משפחותינו. הייתה פעם איזו אישה דאבת בשבבותי דרבונה, הייתה שכנה של רבונה. הבו לה שבעה בני, היו לה שבעה בנים. מת אחד מן היו, שמת בן אחד מהם, אבת קבחיה ביתר התעלי, ירבטה לבכות עליו מאוד. שלח לה רבונה, שאומרו לשכנה, לא תעבדי אחי, אל תבכי כל כך הרבה. לא אשגיחה בי, לא המשיכה לבכות, לא אשגיחה בדברים שלו. שלח לה עוד פעם, ואז הוא אמר לה, יצאיתת, אם תקשיבי, ולא תמשיך להתאבל יותר מדי, אז טוב, מוטב, והיא לא, צווית זוודת עלי דחמית, תצטרך להכין צידה ותכריכים למת אחר. באמת כך היה. והיא גם עליו היא הרבטה לבכות, וגם אחר כך הגיע מת אחר, וכך היא הרבטה לבכות על כל המתים, ומיתו כולו, כל הבנים, ועדיין המשיכה לבכות. לסוף אמר לה אבונה, אם היא לא תפסיק לבכות, תימוש, זוודת לנפשך, היא יכולה להכין תכריכים כבר לעצמה. ובאמת זה מה שהיה, מתה היא בעצמה. מה המקור? לא לבכות יותר מדי. פסוק בנבואה של ירמיהו, אל תבכו למת, ואל תנודו לו. זה לא יכול להיות כפשוטו, שאסור לבכות ולהתאבל על מת. מצאנו בתורה, אברהם אבינו, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ועוד ועוד, ודאי שאפשר לבכות. מתי שמשה רבנו נפטר, אהרון, כולם בכו, רק אל תבכו למת יותר מדי, ואל תנודו לו יותר מכשיעור, הכיצד, כמה בוכים על מת, רק שלושה ימים הראשונים לבכי. ועד השלמת השבעה, לא בוכים, אבל מרבים ומוסיפים להספיד. ועד השלמת ה-30 יום, לא לגהץ, גיוץ ותספורת. אסור לו לגהץ ולחבס טוב את בגדיו, אסור לו לספר את ראשו. מכאן ואילך, מי שמתאבל על אם זה לא על אביו או על אמו, שהוא צריך להתאבל להוסיף מנהגי אבילות עד 12 חודש, אמר הקדוש ברוך הוא, וזה המילים העצומות שחופפות על כל הסוגיות של האבילות, אי אתם רחמנים בו יותר ממני, אני בראתי אותו. אתם לא יכולים לרחם עליו יותר ממני בעצמי, אומר הקדוש ברוך הוא, והוא אפשר להוסיף גם ברא אותנו, הוא ברא גם את כולם, והוא ברא את הרחמים שלנו. אנחנו לא יכולים לרחם יותר ממנו, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, וכל מה שהוא עושה זה בצדק וביושר. הפסוק בהמשך שם אומר, בכו בכו להולך. זאת אומרת, תחילת הפסוק, אל תבכו למת ואל תנודו לו. רק מה, כן? בכו בכו להולך. מה זה להולך? מביא הגמרא על זה הסבר ראשון, אמר רבי יהודה, להולך מהעולם בלא בנים. ומספרת הגמרא בעניין הזה, רבי יהושע בן לוי לא עזל לבי אבלה, הוא לא הלך לבית האבל, אלא למען דאזיל בלא בני. רק מי שהלך מהעולם בלא בנים, נכתיב בכו בכו להולך. כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. הסבר אחר מה הכוונה להולך, רב הונא אמר, שיש לבכות על זה שעבר עבירה ושנה בה, שהוא קשה לו מאוד לחזור בתשובה. רב הונא לטעמי, הולך לשיטתו שהוא סבר, ואמר רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה לעשות אותה שוב, הותרה לו, שואלת הגמרא, מה זאת אומרת הותרה לו, וכי מי היום זה מותר? סלק הדעתך, יעלה בדעתך. אלא הימה נעשית לא כמו היתר, שהוא רגיל לעשות את החטא הזה, הוא כבר לא מבין אפילו שיש בו משהו לא בסדר. מאוד קשה לו לחזור בתשובה. אמר רבי לוי, אבל, 3 ימים הראשונים של האבלות, שיזהר מאוד כי יש דין באותו זמן. יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי כתפיו גורסים. הוא מסוכן, בימים האלה יש שלא יקרה לו חלילה גם. מי שהסתיימו 3 הימים הראשונים עד שהסתיימו 7 ימים לאבלות, שיראה כאילו החרב כבר לא מונחת בין כתפיו, אלא כנגדו בקרן זווית בפינה, אבל עדיין הוא מסוכן, אבל הדין כבר הומתק קצת. מכאן ואילך, מי שהסתיימו ימי השבעה עד י' ב' חודש, יראה כאילו החרב עוברת כנגדו בשוק, עדיין קצת מסוכן, אבל הרבה פחות מקודם. ובמשנה למדנו, לא מניחים מיטה של נשים ברחוב, לא רק בימי חול המועד, אלא לעולם, גם בימות החול, מפני הכבוד. איזה כבוד? המרי נהרדי. לא שנו שלא מניחים מיטה של נשים ברחוב, אפילו בימות החול, אלא יולדת, חיה, שמתה מחמת ולד שהיא שופעת דם. אבל שאר נשים שמתו, מניחים מיטתם ברחוב, וכאן זה גם מבואר מה הסיבה. שלא מניחים את המיטה ברחוב, כדי שלא תתגנה עם אדם. רבי אלעזר אמר, אפילו שאר נשים שמתו, לא מניחים את המיטה שלהם ברחוב, דכתיב, לומדים את זה מפסוק. ותמות שם מרים ותיקבר שם. דורשים, סמוך למיטה צריכה להיות הקבורה, בלי להשאות את המיטה ברחוב. ואמר רבי אלעזר, אם מדברים על הסתלקותה של מרים הנביאה, אז כמו שמשה רבנו, וכמו שאהרון הכהן, מתו ועזבו את העולם, במיטה היפה ביותר שיש, במיטת נשיקה, אף מרים הנביאה, אחותם בנשיקה מתה, לא על ידי מלאך המוות. העתיה, לומדים את זה גזרה שווה, מהמילה שם שכתוב אצל מרים, ואתה מות שם מרים, מהמילה שם שכתוב ממשה, והיה מות שם משה על פי השם. שזה היה מיטת נשיקה מפי השם. ומפני מה לא נאמר בא על פי השם? מפני שגנאי הדבר לאומרו. ואתם הדבקים, בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, ועד כאן דף כ"ז.